Parshas Zo, Parshas Chaya Surah. Kama sugyot, kama parshiyot yesh ba. ובשנים קדמות עסקנו לפעמים בקניין סייר פוין, בזמויות אחרות עסקנו ברחוב ובשליחותו של אליעזר עבד אברום. היום נסוק ונרחיב בהלכה של ברכס אירוסין, אבל קודם כל דברי הקדמה קצרה, מה הקשר של ברכס אירוסין לפרשותינו. בכל מהות השליחות של אליעזר עבד אברום עשינו בדברי חז"ל ובדברי הראשונים שלוש דרכי הבונה. מה בעצם הייתה שליחותו של אליעזר? דרך אחת, שאליעזר היה שליח אירוסין, שליח לקדש את רבקו ליצקוק. דרך נוספת, שאליעזר היה שליח לא רק לאירוסין אלא גם לנישואים. ודרך שלישית, שאליעזר לא היה אמור כלל לא לקדש אותה, לא להציע אותה, אלא שליחות טכנית בלבד. בשפת ההלכה היינו אומרים מה סקוף ביאלמה, אך שבוודאי שבמובן הפנימי הייתה זו שליחות שכל כול הרוח הקודש, אבל לא שליחות לעשות חלוית כלשהי, אלא למצוא את האישו שהקודש ברוך הוא ייעד ליצחוק, למצוא את האישה הראויה להיות מאמוסינו הקדוש. התויסס בכסוב הזבזיין ומדבייס מביאים, כאשר חז"ל לומדים שם ממקרוי הקודש במגילת רות, מניין לברכת חסנים באסורו, שעולים התויסס עלו במסכת קל הכתוב על הפוסק בפרש החוב ד' פוסק סמך בפרשוסינו, ויבורכי אסריפקו ויועם לאחיסניאת, במסכת קל הכתוב, שמכאן לומדים ברכס חסנים, מפרשים התויסס, שהמדובר בברכס אירוסין ולא בברכס נישואין. והתויסס אף רוצים לפי זה להוכיח ממסכת קל הלפשות ספק הלכתי. התויסס כנראה מסופקים שם, במי שמקדש ישו על ידי שליח, האם מברכים ברכס אירוסין או לא. והתויסס רוצים להוכיח ממה שכתוב במסכת קלה ויבורכו וסריפקו מכאן לברך הסיירוסין, אף אותי שהייתה כאן כיבושין על ידי שליח, אף אותי כן מברכים ברך הסיירוסין. ובסייב דבריהם כותבים התויסס שהדרושה של מסכת קלה זה רק אסמכת פשטי דקו משמע שלא ברכו על רבקו אלא ברכו את רבקו, וכל הברכה הייתה רק מה שכתוב בפסוק אחרי סניאת העיר אלפה רבו ועיר הזרח אשר אויבו, אבל לא היה כאן לא ברכס אירוסין ולא ברכס נישואין. אבל מכל מקום, כך הביאו התויסס למה שכתוב במסכת קלה, ויבורכו וסריפקו מכאן לברכס אירוסין. בפרק דרבי אליעזר בפרק ט"ז כתוב ויבורכו וסריפקו מכאן לברכס נישואין. הרי פשוט וברור שאם ויבורכו פירושו ברכס אירוסין, בהכרח שאליעזר היה שליח לאירוסין, ללא אירוסין לא מברכים ברכס אירוסין. ואם לפי פרק דרבי אליעזר הברכה היא ברכס נישואין, בהכרח אנחנו צריכים למצוא בפרשה איפה היו כאן נישואין, והאם אפשר בכלל לעשות שליח לנישואין. אבל מכל מקום חזינן כאן שתי מקורות, שניהם מדברי חז"ל, שנוגעים לעצם מהות שליחותו של אליעזר עבד אברום. ואמרתי בהזדמנויות קודמות שאם אכן מדובר בברכס אירוסין, איפה היו אירוסין? צריך לפרש את מה שכתוב בפוסק מין ג' ויועצי אוהבת כלי כסף וכלי זוהר ובגודם וייתן לרבקו. הנתינה הזאת הייתה נתינת קידושין, הוא קידש אותה בכסף וכלי כסף, כלי זוהר ובגודים, ואלה הוא קידש אותה קידושי כסף וברכו ברכס אירוסין. ולפי דברי פרק דרבי אליעזר שהברכה הזו הייתה ברכס נישואין, איפה היו נישואין? צורך לא אמר שמה שכתוב בפוסק נינטס וישלחי את רבקו אחריסם ואת מניקתו ואת עבד אברום ואת אנושו, הלא כך למדנו בכסוב הסף ממחס מוסר הוא אב לשליחי הבעל דינו כי נכנסו לחיפו, ואף אופי שנחלקו שם בגמור אלא איזה עניינים דין נסירת הוא אב לשליח הבעל נקפס כחופו, וחד מנדו מרק לעניין הפורס נדורים, לאידך מנדו אומר גם לעניין אכילת תרומה, אבל יש מנדו אומר שם בכסודס מנחס, שמוצר לו אבא שליח הבעל נתפס כחופה לכל דבר, ולפי זה אליעזר היה גם שליח לנישואין, כי כאשר נמסרה רבקו לאליעזר עבד אברום, זה הדין של מוצר לו אבא שליח הבעל, נחשב כאילו נכנסה לרשות הבעל ויש כאן נישואין, וממילא ברכו ברכת נישואין. כן, ומכיוון שאני לא רוצה היום להרחיב בדקדיק המקורס ופרטי הפרוטים של עצם השליחות, משום שסוגיה זו אינני זכר בדיוק מתי, אבל בהזדמנות קודמת הרחבנו בה, ולמדתי לדעת שפורך השם, שיבור נחמד זה שאותומי לחרום ומזוכרים שיעורים שאמרתי לפני כמה שנים, אני מדיף היום לעסוק בסוגיה שכמדומני אף פעם לא עסקתי בה ברבין, דהיינו, נרחיב קצת בדין של ברכת נשואין. אבל בזדמנויות קודמות הבאתי מה שכתוב במודחי במסכת קדישים כמדומני סימן תוף קוף תזיין או שמה תוף קוף מנבוב, כי יש שני סימנים נפלאים במודחי במסכת קדישים מעניין לעניין באויסי ועניין, אבל אני חושב שתוף קוף תזיין במודחי במסכת קדישים יש מחלוקת בין רבינו תם לרבינו אפרים בקשר לקטנו שנסערצו, נזקצו על ידי אוביו ואחר כך מתו אב. האם אפשר לצאת אותה לאישו בלי אב נישואין דאורייתא? רבינו אפרים נוקט שלו ורבינו תם אומר שכן, ובהזדמנות אחרת הרחבתי מאוד לבאר את שיטת רבינו תם. זה יסוד שאני מזכיר אותה מדי פעם. אני טוען שנישואין אינם חלוי. נישואים הם מצב, מצב מציאותי שיש בהם להשלים את הקניין של אירוסים. ואני תמיד חוזר על ראייה פשוטה, בכל השעה שלמדנו, המקדש את אורישו על מנה שאין לו אולי שאקסוס ואוינס. שלושת החיוב משל שאקסוס ואוינס אינם חלים על ידי אירוסים בשעת הקידושים, אלא ליחד נישואים בלבד. אז מה פתאום הוא מתנה בשעת הקידושים? מה עניין להתנות בקידוש עם המנה שאין לך לאישה אקסס ואין לך אלא תנאי הזה היה צריך לעשות לפני הניסויים, לא לפני הקידושים? אני אומר לא, ניסויים הם מציאות, מצב של אישות, אבל כל החיובים שבהם באה לאשתו נובעים ונולדים על ידי אירוסים. אלה שיש מקצת החיובים והזכויות שבפועל לא יכולו עד אשר יהיה מצב של בית אישו. אבל לא הניסויים מחדשים חלויץ, הניסויים הם מצב בעלמה, ולכן צריך להתנות. אף על שאקסוס ואוינה בשעת אירוסין, וזה שתוסבן אותם, שאם נסקצ'ה על ידי אוביו, אפשר לשאת אותה, הבעל יכול לשאת אותה ולהכניס אותה לחופה, והיא תהיה נשואה מן התוירה אף ללא אב. סבן אותם מדייק דידוק גודל, באירוסין כתוב, הוא אב זכאי בביתו בקידושיו. אבל בניסויים כתוב רק שמו ימחה הוא אב. רבנו תם נוקט שלא צריך כוח של אב לעשות ניסויים. לאב יש רק זכות וטו, הוא יכול למחות ולבטל, אבל לעשות ניסויים לא צריך כלל את האב. זה לגבי שאלתכם. בשעת הקידושין ביצעו עליה חי, כי אמרתי שבפוסק מין גימל אליעזר קידש אותה. רק בפוסק מין היי כתוב ויאמר אחי ואמו, מביא רש"י מן המדרש, וביצעו על היכן היו, הוא רצה לעכל את הניסויים בו מלך והוזוי. נמצא שבשעת הקידושין היה על ידי אב, אחר כך מת האב, זה לא מעכב בניסויים. לא, אני חולק לגמרי על דבריכם. אולי אתם מתכוונים לתשובה סדקי ועגל במדיר את עניון הסמני א' או שם על התשובה סבן הנזר? כן, אני יודע מה שרב נפתולי אומר, אבל כתלמד אדם לפני רבי טוב אינני מסכים למילה אחת מכל המהלך הזה. ובעיניי פשוט וברור שמוסר אב לשליח הבעל, אם זה חופה זה ככל חופה, אין שני דינים בחופה, ולכן צורך יהיה בעיניי מה שכותב רבקי ואגד, שוב עשה רבקי ואגד תמיון הסמני אין א', וכך כותב אבני נזר, שוב עשה אבני נזר, אבן הוא עזר חלק בעצם מן רי שנון ה', שניהם הבינו שבמות רב השליח הבעל זה דין של שליחס, שליחס של אודם כמויסוי. ולכן אומר הדקי והגה, כאשר הוא מסופק אם אפשר לעשות תנאי בניסויים, והכלל הגדול בכסוב את העין דלת ביבוא מסקיבו, כל שיש לנו בשליחס יש לנו בתנאי, כל שאינו בשליחס אינו בתנאי. אומרים הדקי והגה ואבן הנזר שחופי יש לנו בשליחס, עובדה, מוסרו אב לשליח הבעל. גם הם הבינו שבאופן הזה של ניסויים יש איזשהו גנת של חלוי ששייך לומר שיש לנו בשליחס. ובעיניי פשוט שבמותו אבא שליח הבעל, גם אם שליח הבעל הם גויים, שאינם בני שליחס, אף אופי כן, יש דין של חופי. משום שאין דין שליחס של אורל כמו יצא, אלא כאשר יש מצב מסוים, מה זה מסוים שהשליח צריך לעשות? אז אולי תסבירו לי, מה בעצם אומרים, מה בעצם עושים שלוחי הבעל בדין של מותו אבא שליח הבעל? מה, הם צריכים להגביא אותה כקניין הגבוה, הם צריכים למשוך את אפה? כמו שעושים לבהמה בקניין משיח, מה הם עושים? הם לא עושים דבר, היא מצטרפת אליהם ובאה איתם. הם לא צריכים כוונת קניין, הם לא צריכים לדעת כלל שיש כאן חופה, הם עושים עניין טכני בלבד, גם אם הם גויים ואינם בני שליחת. העובדה שהיא מצטרפת אליהם, יוצאת את בית אביו, ומצטרפת לשלוחי הבעל, זה כמו נכנסו לרשותי. משום שבכל הגדר שאנחנו נכנסו לרשותי של חופה, היום מאוד נהוג, כי היום ברוך השם זה הפרום הוול, היום נהוג שחוסן ביום חפוסוי עושה מערכת של משהו קניונים, הוא קונה את החדר ייחוד, הוא קונה את, את עמודי החופה, הוא קונה את המקום שמעמידים את החופה, אולי הוא צריך לקנות גם את המקום שעושים את הבדקים. זה חידוש שחידש מריל דיסקין, אפשר לדיסקין, אבל זה דברים שלא שערו מבותינו, מעולם לא שמעו דבר כזה. וגם בביר הגרו בסממן בייז ואבן הוא איזה מבואה להגיע שלא צריך קניין כדי שיחשב הכנות של רשותוי. הגרש החופה זה כאשר היא נכנסת ברשות המיוחדת לו. ואין צורך שהרשות הזאת תהיה קנויה לו בדרכי הקניונים. וזה גם הפשט של מוצר ואב לשלוחי הבעל. גם כאן לא צריך שליחס וזה לא גרש או קניין, זה גם כן מצב. מצב של אישוס כאשר האישה עזבה את בית אביה ומצטרפת לפמליה של הבעל ולשלוחו, וזה הגדע שנכנסו לשוסי. אבל מכל מוכי, כפי שאמרתי, אין רצוני להאריך בפרטי המקרויס, אף על פי שהדברים נפלאים ואפשר להאריך עד למאוד, רק בעצם פסיכותו של אליעזר וכל פרטי דינו. יש מדברי האחרונים הרבה דקדוקים ופירושים נפלאים בפרשותינו. יש קידוש הצלבי שיש בו חידוש גדול באמצע הדין ודבורים שבין אליעזר ובסואל ולובון. הם מכבדים את אליעזר לכל. איזה פוסוק זה? ואליעזר אומר לא אוכל, לא אוכל עד אשר דיברתי דבריי. אומר הקידוש הצלבי למה לא רוצה לאכול? אומרו כי זה מנהג שחוסן ביום חיפושוי, שם, יושב בתום. הרמו מביא את המנהג הזה בסימן צדק בית, סמך בית באבן ועזר. ואם כן, אומר הקדוש הזה, והוא היה שליח לקדישן, אז הוא גם צריך לצום במקום החוסן, ממה נפשך שליחה של אודם כמו ישראל. אז הוא אומר, אני עדיין לא יודע אם אני כן יכול לאכול או לא יכול לאכול, עד אשר דיברתי דבריי, ולא אוכל. אם בעזר השם נגמור כאן עניין, ואני אקדש את רבקו, אז אני צריך להיות שרוי בתום. כך כותב הקדוש הצלבי, ויש בו חידוש גדול שהשליח של החוסן לקדישן צריך לצום, אבל זה לא דבר מופרך, משום שבדברי הפויסקים יש שני טעמים למנהג הזה שחוסן ביום חיפושוי מצווה להיות שרוי בצום. טעם אחד המבוסס על הירושלמי מסכת ביקורים פרק ג', שחוסן ביום חיפושוי מולכן אלוהי כל אבינו יסוף, אז זה מעין איזה יום כיפור פרטי שלו, יום מחיר את אבוי נפלאו ירצום. לפי הטעם הזה אין טעם לומר שהשליח של החוסן צריך לצום. מה פתאום? הוא שליח לקידושין, אבל הוא ודאי לא שליח לכפור את אבוינס. אבל טעם נוסף יש בתשובת מרעמינס ובעוד מקורות, שחוסן אסור לאכול ביום חיפושוי מחשש שמו ישתכר ויש שאלה בקידושין, שכל שקידש אולי אין קידוש או קידוש. לפי הטעם הזה, אז זה לא תלוי דווקא במי שהוא החוסן, אלא במי שעושה את הקידושין. אז לפי הטעם הזה, יש טעם בדברי קדוש הצלבי. אף על פי שלקשעצמי קשה לי, הלא הוא שתה באותו יום, היא השקטה לו. פשמה מפשת הכסובים שהוא שתה מסריף כי היא השקטה לו, ואם כן,
אולי הוא שתה פוחס מקשיר, אני לא יודע. אבל רב שירי דיסקין אומר פשט אחר. ונועם הדבורם למי שאומרום, מתאים בסגנונו המיוחד של רב שירי דיסקין. אחרונים שואלים איך אליעזר עבד אברום בכלל יכול היה להיות שליח לקידושין. הלא למדנו בקידושין דף חוף ג' שעבד, אף על פי שהוא בן ברית, הוא יכול להיות שליח לכל דבר אחר, אבל אינו נעשה שליח לקידושין ורגעי לשם משום שאינו בטרירת גיטין בקידושין. אז איך אליעזר יכול להיות שליח לקידושין? הפונמיות שואל את השאלה הזאת, אבל די מפתיע, הפני ישוע שואל את השאלה הזאת בקסודת הפני אין זיין. הפני ישוע לא היה כל כך מגיד, אבל כך שואל הפני ישוע בקסודת הפני אין זיין. בזמות אחרת הרחבתי. אולי ביעזר השם, אולי בסנת סוף שין סמך אלף של קודש ברוך הוא יעזור לנו, אולי עוד נחזור על הדברים, אבל לכל פונים, ובשיר את דיסקן אומר כך, שבאחרי שאברום הובינו נתן לאליעזר עבד אברום גט שחרור על סיני. אם בסופו של דבר הוא יהיה שליח לקידושין, עבד לא יכול להיות שליח לקידושין. אז שהשחרור יחול משור ראשונה, הוא משחרר אותו על תנאי. כי אם אנחנו משחררים עבד לתועלתנו ולטובתנו, כבר כותב הרשב"א בגיטין דף ל"ח שאין איסור של עולם בן תבוידי. ואם בסופו של דבר הוא לא יצליח לקדש את רזקו, אז אסור לשחרר אותו. כל המשך רב דויד יביאסר, ולכן הוא שחרר אותו על תנאי. אומר רב שאיבד דיסקין, עבודים מזמנים לי עצמם, אי אפשר לצרף אותם לזימון. אז אליעזר אומר, לא אוכל עד אשר דיברתי דבריי, כי אני לא יודע בעצם איזה מעמד יש לי, אם אני עבד או בן חורין. כי אם אני אקדש את רבקו, אז אני בן חורין, אז אני יכול לאכול ביחד איתכם ונזמן ביחד. אבל אם לא נגמור עניין, אז אני עבד, מזמנים לי עצמם, אז אי אפשר לצרף אותי. ולכן הוא אומר, בינתיים אני לא יכול לאכול עד אשר אני ידע בדיוק מה אני ומי אני. אבל הכל פונם רבו ישראל, כפי שאמרנו, בדברי חזל יש מקורות שונים, האם הייתה כאן נסיין, האם הייתה כאן אירוצין, ובספר מוישב זה כן אמר התוירה, לקט של דברי בעלי התויסס על התוירה, הדעת זה כן אם ישנה נתפס בהרבה חומושים, זה רק טיפה מן הים הגדול, של רבו ישראל ובעלי התויסס על החומש, יש ספר גדול בשם מוישב זה כן, שיש בו... חומה עצום של בעלי התויסס על חמישה חומשי תוירה, שם מובא בשם בעלי התויסס של יסר בהכרח לא היה שליח לקידושין משום שיוצר יהודם שיקר בסיסו עד שיראינו, ולכן כל השליחות שלו הייתה שליחות טכנית למצוא את רבקו ולהביא אותה ליצחוק. לפי דרכו אני מפרש את הפסוק האחרון של פרשס יופי שחוסן של עבד עובד של פרשס של יסר, בפוסק האחרון בפוסק סמך זיין כתוב ויביאהו יצחק ואהל אותו רואימוי וייקח את רבקו ותהי לו לאישו. ואני מפרש את הפסוק הזה לפי שיטת מוישה זקיינן, וייקח את רבקו זה מלשון כי ייקח איש אישו, זה הקידושין, ותהי לו לאישו לשיטותי, זה הנסיעים המצב של ותהי לו לאישו, גם הארצים גם הנישואים הכל עשה יצחק לבדו אחרי שאליעזר הביא את רבקו ויצחק הביא אותו ואהל אותו רו, כתוב וייקח את רבקו ותהי לו לאישו. כאן עשו את הקידושים ואת הניסויים. עד כאן רבי צי, רק הקדומה קצרה לדרכי האבונה בדברי חזל והראשונים בעצם מהות שליחותו של אליעזר עבד אברום. ומכאן אנחנו מרחיבים קצת בכל הדין של ברכס האירוסין, הלכה נכבדת שיש בו חיקרי הלכות מעניינים מאוד. ביסוד ברכה זו נחלקו הרמב״ם והראש בכל אחד משני גדול הראשונים אלו, יש לו חבר גדול של ראשונים ופוסקים שהולכים בשיטות פה. כוסף הרמב״ם בפרק ג' הלוך החוף ג' מיישת, שיש לברך ברכס הארוסין לפני הארוסין, כי כל ברכס המצווה שמברכים אותם, אוי ואלה עשיותון. הרמב״ם נוקט שברכה זו ברכס הארוסין, אז יקדישוני במצווייסה וציווני על ורויס ואית פוסבון יצריסס ואית אלוניס הנשיאס לנו על ידי חופה וקידושין. הברכה הזו זה ברכס המצווה, משום כך יש לברך אותה אוי ולעשיוסון. כך כתוב ברמב״ם פרק ג' לא חוב ג', והרמב״ם לשיטוסוי הרמב״ם כותב גם בספר המצווה כמדומני מצווה ססי רשיות ג' וגם בהלכה הראשונה מהלכסשס פרק א' הלוך א' שאירוסין קידושין הם מצווה ססי,
אם כן מסתבר שברכת הארצן הם ברכת המצוות ויש לברך אותם אויבו לעשיוסון. יש מן הראשונים שחולקים על הרמב״ם, אבל הראשונים שחולקים על הרמב״ם מתחלקים לשני דרכים. הלייבד שם במקום חולק על הרמב״ם, אף על פי שהרבד הולך בדרכו של הרמב״ם במהות הברכה, וגם הרבד נוקט שמדובר בברכת המצוות, אלא שמטעם אחר סובר הרבד שאין לברך לפני האירוסין אלא לאחריו, משום שהרבד אומר ההלכה של אויב על הסיוסון זה רק במצווה שתלויה בו בלבד, אבל כאשר הוא תלוי בדעת אחרים כמו המקדש את אישו, ואולי ברגע האחרון האישה תתחרט ולא תתרצה בקידושיו ונמצו שברך ברוך אלו ותולו, לכן אין לברך אויב על הסיוסון אלא אחרי האירוסין. זה דעת הרב. אבל הראש, גם בתויטס הראש כסובס ארזיין וגם בראש פרק כמה של כסובס מניוד בין, הראש חולק על הרמב״ם מאיקרא דדינא, והראש טוען שברכת ארצן כלל איננה ברכת המצווה אלא ברכת השבח, והראש משתית את דבריו על שתי טענות. ראש הסדובה טוען הראש שהקידוש איננה מצווה ססי, הקידוש הם רק מתיה והכשר מצווה למצווה ספריה ולוויה, אבל הקידושים אינם מוגדרים כמצווה ספי. אילו היה הראש כותב ספר המצווה, הראש לא כתב ספר המצווה. אילו היה כותב ספר המצווה, לא היה מונע את הקידושים כמצווה ספי, פשוט הצלעת שם רק הכשר לפריה ולוויה דבד. ומשום כך בהכרח שברכת הארצן לא יכולה להיות ברכת המצווה, כי הארצן אינה מצווה. ועוד טוען הראש, כל הניסוח של ברכה זו איננו ניסוח של ברכת המצווה, משום שכל ברכת המצווה מנוסחים באופן חיובי, אז שקדושוני במצווה של סבוני לעשות משהו, לעטב בציצס על אכילת מצו, היו צריכים לומר אז שקדושוני במצווה של סבוני לקדש את אורישו. הניסוח הוא ניסוח שלילי, לעולם לא מברכים על לא תעשה טוען הראש. כאן אנחנו מברכים סבוני על הרויית עוד לא נעשה רוסס לנו, אז משמע שזה לא ברכת המצווה אלא ברכת השלח בלבד. ובברכת השלח אומר הראש אין כלל דין שלא יבלעשי אותם, משום כך יש לברך אחרי הקידושים. הריטפו בכסוב את הזין מפליג עוד יותר, הוא הולך בדרכו של הראש והוא מוסיף, כאשר אנחנו מברכים ברכה על קידושו יש לברך את הברכה אחרי שהקידושו כבר חלה, ראי מקידוש היום בדבורים מברכת הקידוש בליל שבת. מתי עושים קידוש היום בדבורים? לא לפני קידוש היום אלא ליחר קידוש היום, ליחר שאנחנו עושה קידוש השבת מברכים. כך גם באירוסין אומר הראש, רק אחרי שהחותם והקהל נכנסו לבריס ולקידוש את האירוסין רק אז ראוי לברך על קדושה הזו. כך כותב הריטב"א. ואם כן רבו ישראל נחלקו הראשונים בכל גדר ברכת הארצנים זה ברכת המצווה וברכת השלח. הברית קרוב אמר ועוד כדי ליישב את הקושה של הראש על הרמב״ם. נועם הדבורם למי שאומרום כל דבריו של הברית קרוב הם קפטו בפרח, אף שעדיין כמובן הקושה של הראש ניתבת במלוא עוצמתה, אבל עדיין הברית קרוב אומר דובו נחמד עד למאוד כדי ליישב את שיטת הרמב״ם. אומר הברית קרוב כך, הראש שואל, היכן מצינו ברכה כזו? וכי בשחיתה אנחנו מברכים אשר ציוונו על איזה מנחי ועל נבלה והיטלוני את השחיתה? מה פתאום מברכים על השחיתה ומתעלמים מאיזה מנחי ומנבלה? אז מדוע כאן מברכים ציוונו על הרויס ואוטלוני את הריטס והיטלוני את הנשויס? אומר הרבי סקרוב כך, האיסור של איזה מנחי לא קשור כלל לשחיתה, גם לולי שהיה מתנשחיתה היה איסור איזה מנחי. עובדה בני נויח נעשנו מייבא מנחי ואין להם איזה שחיתה, גם איזה נבלה לא קשור בכלל לשחיתה. ואם כן בברכת השחיתה אין טעם להזכיר איזה מנחי או נבלה, אבל אצל הרויס נולדה ממצוות הקידוש. שערי כבר כותב הרמב״ם ביבוא מזפצה וכחס, הרמב״ם שואל איך יעקב אבינו נשא שתי אחיות. הרמב״ן לא שואל מצד קיים אברהם אבינו כל התורה לקהילת שלו ניתנו, אלא מצד הרייס שנעשו לבני נויח, אחד משבע מצוות בני נויח זה הרייס. אז איך יעקב אבינו נשא שתי אחיות? אומר הרמב״ן שבני נויח לא נעשו אלא בהרייס, הקשורים לקרבת בשר, לקרבת דם, כמו אחויסוי, אימוי, ביטוי וכדומה. אבל הרייס שיסודם בקידושין, בקשר של אישות, לא נאסור לבני נויח, כי אין אישות לבני נויח. ולכן לבני נויח אין איסור של אישס אח, או של אישס אב, או של קלוסוי, וגם לא איסור של שתי אחיות, מכיוון שכל אלו קשורים בקשר של אישות שאין אצל בני נויח. ולכן אומר הביסקרוב, זה הקשר שציוונו על הרויס, והיתם לא נעשה נשוי. כאשר אנחנו מברכים את ברכת סיירסון, אנחנו מזכירים גם לב שנובע ונולד ממצוות סיירסון. דהיינה, אותם הרויס שהתחצו אצל בני ישראל, ואינם בכלל אצל הרייס של בני נויח. זה מה שאמר הביסקרוב כדי ליישב את הקושיה של הראש. אבל מכל מוקוים. אבל זה פסוק לחוד בדובק בישטוי ולא באיש ישראל. זה לא מהדין הכלולי של הרויס, כך ברשו חזל, בדובק בישטוי ולא באיש ישחבר. מכל מוקוים נחלקו הראשונים ביסוד גדר מצווה זו, מצווה ביסוד גדר ברכה זו, האם זה ברכת המצווה או ברכת לשמח. והנפקמנה העיקרי שבדין הזה בעצם נחלקו הראשונים, מתי מברכים ברכה זו? אוי ולסיופן כשיטס הרמב״ם, או אחרי הקידושים כשיטס הראש והריטבו. בעצם שיטס הראש, יש תהייה, כי בתשובת הראש, כלל חובוב, סימן א', הראש מביא את שיטס הריף, כדעת הרמב״ם שמברכים אוי ולסיופן, והראש מסכים לדבריו, ויש סתירה מסוימת בין דברי הראש ותשובה שמתקים לדברי הרמב״ם והריף, ודבריו בסימן י' בית ובתריסס הראש, שם הוא חולק על דעת הרמב״ם. אלה שני הדרכים היסודיות שיש בברך הסיירוסין. מעניין שהאחרונים דווקא נחלקו, האם ברכה זו מוצלת על החוצון או לאו דווקא. יש תשובה מאוד מעניינת בנוידה ביהודת. נוידה ביהודה תמיונה אבן עזר סימן א', זה סימן הראשון של חלק בייז תשובת נוידה ביהודה אבן עזר. הנוידה ביהודה כותב נחרצות שאם החוסן חירש אין לברך ברך הסיירוסין, משום שכל הברכה זה רק לא הייתי את החוסן ידי חברותוי, ואם הוא חירש ולא שומע זה ברוך עליו התולה. הנוידה ביהודה רק מסופק האם הקלה גם היא מחויבת אולי ברכה זו, ואם כן, גם אם החתן חירש, אם הקלה שומעת, אולי צריכים לברך כדי להוציא אותה ידי חייבות בו. ומעניין שהנוידה ביהודה כלל לא מביא את דברי הרמב״ם והראש, ונראה בעליל, בבירור, שדבריו של הנוידה ביהודה תלויים לכוירה בדברי הראשונים. עליל את הרמב״ם שמדובר בברכת המצווה פשוט וברור שזה ברכתו של החתן, אולי גם של הקלה, אבל לא של המסע לקידושין. עליל את הראש, אינני זוכר, כמדומני שלא מביא את הרמב״ם, הוא מביא הרמב״ם אחר בתשוב את הרמב״ם. אינני זוכר, אני יכול לומר רק מה שאני זוכר, לא מה שאחרים זוכר. כמדומני שלא מביא את הרמב״ם, הוא מביא תשוב את הרמב״ם, אבל תשוב את הרמב״ם זה נושא אחר לגמרי, לגבי ברכת היין. אבל בכל אופן, התבוע שור, מחשובי הפויסקים בירדיה, ירדיה סימן א', סיבקות מיינטס, התבוע שור כותב ברורות, שזה לא קשור בכלל לחוסן ברך הסיירסים, אחד מן הנאודים, צריך לברך ברכה זו, לאו דווקא חוסן, זה לא קשור כלל בחוסן. הגדר הוא שברכה זו יאמר באירוסים, וגם כאן נראה ברור, שדבריו של התבוע שור אין להם טעם ואין להם פשר, כי אם ראשית את הראש, אם זה ברכת המצווה ברור כשמש, שהברכה מוטלת על מי שמחויב ומי שמקיים מצווה זו, לא על הנאודים. ואם כן, מה שנחלקו, הנוידה ביהודה והתבוע שור, הוא מה שנחלקו לכוירה, הרמב״ם והראש. ורבי עקיבא איגר, גם כאן יש דבר מעניין, אבל צריך לדעת את סגנונו של רבי עקיבא איגר. כי ביירה דייה, סימן א', על התורי זוב סיכות יוד זיין, וכיו איגר נוטה לדברי התבוע שור, ולא כדברי הנוידה ביהודה. בעוד שבאבן ועזר, סימן ל' ד', סיב בית, וכיו איגר מביא את דברי הנוידה ביהודה, כאילו הם היו הלכו למי שמסיני, ויוצא כאן לכאורה סירה בדברי רבי עקיבא איגר. אבל לא תמיד בהגות בקיב הגה שוכנוך כאשר בקיב הגה מביא אחרון זה פסק הלוכה. זה דבר שרבים טועים בו. ובקיב הגה לשולחן אורך בגוע שלו זה לא ספר פסק מוחלט. אלא כשהוא מביא אחרון זה סותם כבוד שלי. אבל לפעמים רבי קיבה הגה רק מציין דברי אחרונים ולא תמיד אפשר לומר שזה חיתוף לדעתי של רבי קיבה הגה. הכל פונים. שתי מקורות ברבי קיבה הגה על שולחן אורך שלכוירה נראים כסופרים אלה את אלה לגבי שאלה זו. האם ברכה זו של החוסן או לאו דווקא של החוסן? הנועד ביהודה נקט שזה ברוך השם מוטל על החוסן והוא מסופק אולי גם על הקלו. ויש לי הערה בדבריו. כי הרמב״ם בספר המצוות בסוף ספר המצוות הרמב״ם קיבט לפונדק אחד את כל המצוות שנוהגים באנושים ולא בנושים. ובין שאר המצוות שהרמב״ם כותב שם זה מצוות הקידושים. נוהגת מצווה זו באנושים ולא בנשים. הרי לנו להדיה בדברי הרמב״ם. כי ייקח איש יש עוקציו. וכפי שחזל דושים בקידושים נפה כי ייקח ולא יקיסי כך. חזל מדברים על הגדר של קידושים, אבל כך גם לגבי מצוות קידושים. כי ייקח ולא יקיסי כך. אין האישה בכלל מצווה זו, אלא הוא איש בלבד. ולפי זה פשוט שגם ברכס הירסים. אם אנחנו הולכים בדרכו של הרמב״ם שמדובר בברכס המצוות, ברכה זו מוטלת על החוסם ולא על הקלה. ואין לנו נפקמין אם הקלה חירשת או שומעת. אבל בכל אופן הנוידי ביהודה אומר שחרש שנשא חרשת ודאי אם יברכו זה ברוך הלב הטובה. אם אין לה מצווה בקידושין היא פטורה מלברך על הקידושין גם אם היא מצטרפת כחלק מהעניין. לא די בדבריו של הרם ורש פרק באיזה קידושין שהאישה יש לה מצווה כאשר היא מסייעת לבעל. זה טוב לגבי מצווה בו יועצת מבשלוחו. זה ודאי לא מספיק לגבי ברכת המצווה. ברכת המצווה מוטל רק על מי שמצווה לקיים מצווה זו. ואם כן רבו יצאי הראשונים נחלקו בגדר המצווה משום כך נחלקו בגדר הברוכה, משום כך נחלקו בזמן הברוכה. ואני מצטרף לשאלה הזו את מה שנחלקו האחרונים, על מי בעצם מוטלת ברכה הזו. ולעני הסדעתי יש עוד מחלוקת בראשונים, שיסודה בשאלה יסודית זו וכל הנכונים הולכים על הים. נחלקו רבי חי גוין בעל השאילתוס ורב שמואל הנוגיד, בזמן הגאונים. בקשר לברכת אירסן היא צריכה להיאמר בפני אסורו. כי בגמור בקצובס דף זין למדו רק על ברכת חסנים, דהיינו ברכת נישואים, כך למדנו מבויאז שבירך לפני אסורו. וברכת אירסן לא כתוב בגמור. שאילתוס זה רבי חי גוין, הוא נוקט שגם ברכת אירסן צריך שיאמר בפני אסורו. אגב, בספר חזקוני בפרשותינו כתוב, למה לקח ליעזר אסורו גמלים? כדי שיהיה לו מניין לברכת אירסין ולברכת נישואין. הרי שגם החזקוני נוקט שגם ברכת אירסין צריכה להיאמר לפני אסורו כדעת שאולתס ברבחי גוון בשאולת תזיין. כך כתוב בחזקוני, לכן הוא לקח אסורו גמלים. והרבי צ'ובנה בסוף מספנח בסגנונו המיוחד, זה כל כך מתאים לרבי צ'ובו. הרבי צ'ובו אומר, מדוע לקח אסורו גמלים ולא חמורים? כי בקידוש מפה בייס ומדלף אמרו חזל, סתם חמרים רישויים, סתם גמלים קשרים. הוא היה צריך עדים קשרים, לעשות קידושים בפני עדים ונשיאים בפני עדים, ולכן הוא לקח עשור הגמלים ולא עשור החמורים. כי סתם חמרים, כך אמרו חזל, בקידוש מפה בייס ראשון, פסורם לעדים. מי יודע, אפשר לצרף אותם לדובי, שבקדוש של עשור שצריך בשביל ברכת הארץ וברכת נשואים, ולכן לקח גמלים. אולי בכלל הסתמשו יותר בגמלים אז מאשר בחמורים, הם יכולים לצאת יותר מטען, אבל זה בלי כלחתי. כך למד על הרבי צ'ובה. וכן הוא לקח עשור הגמלים ולא חמורים ולא אתונות ולא בהמות אחרות. אבל הכל פה נאמר רבו יצאי. נחלקו הראשונים, האם גם ברכס אירסין צריך עשורו או רק ברכס נשואין? וברור בעיניי, כך נראה אני הסדעתי, אם ברכס אירסין וברכס המצווה, אין טעם שצריך עשורו. אנחנו לא מוצאים בשום ברכת המצווה שצריך לומר אותה ברבים. אין כזה דבר. וגם אין טעם בדברים, כי ברכס המצווה מוטל על אדם משום החיוב שלו לקיים, ולכן הוא צריך לברך. אם זה ברכס השבח, אפשר שצריך לעשות. כמו ברכס נשואים, כמו ברכס נשואים. בברכס נשואים אנחנו מוצאים חיוב של הסורו, ברכס נשואים כולם ברכס השבח. יש טעם לומר שאם ברכס הארץ זה גם ברכס השבח, אז זה גדל אחד, כברכס נשואים כך גם ברכס הארץ. כל העניין של שבח והוידויה, יש בו יותר עניין של רבים. עניין של רבים. ביחד ברוב עם, להוידס ולהר על הקודש ברוך הוא. אם זה ברכס הארץ ולא מסתווה שצורך הסורו. ולכן הראש לשיטות זוי. כי הראש, שם בסימן י' בייז, מביא את הוויכוח בין השאלתס ובין רב שומו לנוגד, והוא מכריע כמו השאלתס. שצריך הסורו לברכס הארץ. הראש לשיטוסוי, וגם השאילתס לשיטוסוי. כי שם בשאילתס זה רב חי גון. שאילתס זיין, בפרשתנו, בפרשת אליעזר עבד אברהם, כתוב בשאילתס גם זאת, שמברכים ברכת הארץ אחרי הארץ. ואם כן, הוא הולך בשיטת הראש, ולכן צריך הסורו. ברמב"ם מבואר שצריך הסורו בברכת נשואין ולא בברכת הארוסין, והרמב"ם בשיטות זאת. בברכת הארוסין זה ברכת המצווה, ולכן אין בו דין שצריך עשורו. הרי לאן, שבכמה הלכות כאן הראשונים הולכים לשיטות זאת, כאשר נחלקו ביסוד גדרו של ברכה זו, של ברכת הארוסין. יש ספק גדול ומנהגים שונים ונוגע לברכס היין של אירוסין. על מי מוטל ברכה זו ומי צריך לשתות מן היין? מנהג בני אשכנז שהמצד הקידושין לא שותה מן היין, רק החוסן והקלה בלבד. ומנהג בני ספרד, בקהילות המזרח נוהגים שגם מצד הקידושין הוא קודם כל שותה רוב כוס ואחר כך נותן לחוסן ולקלה לטעום. והפני יהושע בקונטרס אחרון על מסכת את כסובס, כסובס על חסם עד אלף, כמדומני שזה עוד קוף אלף בקונטרס אחרון של הפני יהושע על כסובס, הוא תמי עצמי הגדולה. על מה אנחנו סומכים במנהגנו שהמסעד הקדיש לא שותה מן היין? זה ברכס הנהנן. וברכס הנהנן אין דין של אף אופי שיות סומויתי. אומר הפני יהושע, בשלוי מברכס היין של הנשואים, שמעיקרות כונס חכומים צריך לומר ברכות אלה על הכות. אז ברכת היין דינה כמו ברכת היין של קידיש. ולהדיה כתוב בסוף פרק ג' של חוששון ברכת היין של קידיש, מכיוון שמחויבים לברך ברכה זו, כי צריך לומר ברכת הקידיש על היין, צורך לקדש על היין, אז גם דין ברכת היין כברכת המצווה אף אופי שיות כמויתי. אבל ברכת הארץ לא צריכה כוס, זה מנהג בלבד, כך כתוב להדיה בשולחן ערוך סימן ל"ד, כמדומני סימן בייז, באבן ועזר סימן ל"ד, נוהגין לבורך ברכת הארץ על הכוס, זה רק מנהג בלבד. תמי הפני ישוע, אם כן זה לא ברכת המצווה, זה ברכת הנהנן, אי אפשר להוציא אחרים בברכת הנהנן אם הוא לא יוצא בעצמו. רק בברכת המצווה שהם חיוב, יש בהם דין של ערבס, אף אופי שיוצא מויצי, אבל לא ברכת הנהנן. והפני ישוע נשאר בצורך איין ליישב מנת בני אשכנז שלא שותים את הכוס. אלא חוסן קל בלבד, אבל כך נהגו. ובעצם יש כבר מרבותינו הראשונים שצריכו ליישב מנהג זה. שוב את התשבית. תשבית חלק ג' סמסם אחרי כותב התשבית שצורך הוא אומר אף אופי שדורך יקש בדבורים. כיוון שנהגו לברך ברכת הארץ על הכוס, אז גם ברכת הכוס, גם ברכת היין זה כמו ברכת המצווה. מחמס המנהג. כך כתוב גם בתשובת מהרמין, סמן קופטס. והמרשם, המרשם מבריז'ן, שהיה מגדולי, גדולי הפויסקים בדולי האחרונים, וכל מי שעוסק בהלכה, ופוסקי הלכה יודעים להעריך את כוחו של המרשם בהלכה, אף על פי שדרכי תשובה, כאשר הוא פרסם את הספר שלו, כותב מודעה גדולה בתחילת הספר, באותיות של קידוש לבונה. הנה אני מודיע שלא נמנעתי מלהביא אפילו את דבריו של הגון מרשם, אף על פי שהיקל יויסה מדי, אף על פי כן הבאתי אותו בספר שלי, כך כותב הדרכי תשובה. אבל אין בדבריו כדי לאמן ולהקטין
את אורו הגדול של המרשם בהלוכה, שהיה פסק מובהק שהיו מעשים כמותו בדורות האחרונים. ובתשובת מרשם חלק ה' סימן ח' יש תשובה נחרצת מאוד, שבו המרשם יישב מנהג בני אשכנז, והוא תמה על הפני ישוע, ולכן הוא צודק בתמיה שלו. הוא תמה שפני ישוע הלים את עיניו מדברי הבית יוסף בסימן ר' סמך ה' בהלכת מילה, שם מבואר שמי יקר הדין גם במילה לא צריך על הכוס, ורק מנהג שמברכים את הברוכס על הכוס במילה, ויחו פי כן כתוב להגיע במילה. והמקור הגמור המפורשת בערב אין דף מן, שמי שמברך על הכוס בברית מילה לא צריך לטעום מן הכוס. כך נוהגים גם בים כיפר או בימי צום שנותנים לתינוק, אף פי שגם ברכת היין בברית מילה זה לא חיוב, זה רק מנהג ביעל מלברך על הכוס, ואף פי כן הוא מויצי החרם. הרי לן שגם כאשר שותים כוס יין מחמץ מנהג דינו כברכת המצווה, ואומרים אף פי שיוצא מויצי. אני לא יכול לתמוע על הפני ישיר שלא הביא את דברי הבי הלוכה, אבל אפשר להוסיף לכך גם דבריו של הבי הלוכה, והמשנברו הזה סימן קוף צדק, קוף צדק אור החיים, סיף דלת כמדומני, כותב המשנברו. אף על פי שזה לא חויב לברך על הכוס, מכיוון שזה מסימן המובחר, הוא יכול להוציא חרם, והוא לא צריך לשתות לבד מן היין, הוא יכול לברך ולהוציא חרם. מכיוון שכך מצטמן המצחה, יש לזה דין של ברכת המצחה. הרי לנו כמה מקורות, שאף כשאין חובה גמורה לברך על הכוס, אם כך נהגו וכך מצטמן המובחר, יש לברכת היין דין של ברכת המצחה, והוא יכול להוציא אחרים ידי חובתן, גם כאשר הוא לא שותה בעצמו. ויפה פי כן, מנהג סברדן, שגם הצדק כדי ששותה מן הכוס. רב חיים בריסקר נהג, כאשר הוא סידר קדישן, ללקק את היין שנשפך על ידו, משום שרב חיים בריסקר עם הירס חץ שלו, מירס המים שלו, רצה להיות נוקי לכל השיטות, לכל הדייס. הוא חשש כנראה לדברי הפני ישוע. הוא לא רצה לשתות מן הכוס, משום, כך אני אומר פשט, הוא לא רצה לשתות מן הכוס, כי הוא לא רצה לעשות מייס נגד מנהג מקד מזדנו, מנהג קדום שהוא בני אשכנז שמובא בכל הפויסקים. יש מי שאומר, כך כתוב בספר של ארזמה סרופקין, שהוא לא שתה מן הכוס, כי בני אשכנז נוהגים לעשות חופה וקידושים תחת כיפת השמיים, אז זה כמו שוק, או יכול בשוק זה עם הלכלת. בצדק שהוא ערב שלו מזלמן, אם זה שוק, אז רב מנגן, המנדה מקדש בשוק, איך אפשר לומר שזה שוק? אז איך אפשר לקדש שם? רב מנגד אמן זה מקדש בשוק. ואם זה לא שוק לגבי הקידושים, למה שיהיה שוק לגבי אורך ובשוק דברים על הכלב? ולכן אני אומר טעם אחר שרב חיים עשה את זה בצינו. הוא לא רצה להנהיג מנהג ומייס ונגד המנהג המקובל בימי קדם שמסעת הקדושים לא שותה מן היין. ואף על פי כן לעצמו החמיר. מניין אנחנו יודעים שכך נהג רב חיים בריסקר? אפיק הים, חלק בייס ומן בייס, מביא תשובה של רב שמחה זלג גריגר, רב שמחה זלג שהיה פויסיק בבית. רב חיים גם מחמס ילד הרוע שלו וילד חץ שלו כמעט ולא עסק בהלוכה למייס. הוא חידש את המרוכה שלו בכל התואר כולה, אבל המויר הרוע בבריסק היה רב שמחה זלג תחת ידו של רב חיים שהיה גון וצדק, והוא בתשובה באפיק הים חלק בייס ומבייס מעיד שכך נהג רב חיים. מעניין שזה סירס, כי בשאר תשוב את מותניים למשפוט של זמן סרוסקין חלק על הסמין יוד בייס, הוא מביא שהוא שאל את הבריסקרוב והבריסקרוב הכחיש, והוא אמר שהוא לא יודע על מנהג הזה של רב חיים. נו, מה עושים? כאשר רב סמין חזלג שהיה פויציק בבריס מעיד שכך נהג רב חיים בריסקר, הבריסקרוב אומר שהוא לא יודע, לא ראינו אין הראיה, אבל כמדומני שלא ראינו של הבריסקרוב אולי זה כן ראיה, שלא סתם ראינו. אם הבריסקרוב אומר לא ראינו, נסתם זה כן ראיה, אבל מה נעשה? יש סירת איך נהג רב חיים. אז אינני יודע, אני נוטה יותר לומר שמה שרב שמחה זלג כותב בימיו של רב חיים, הוא היה שם בריסק ובכל זאת הוא מעיד שכך נהג, מנסם כך נהג. אני רוצה ליישב את הסתירה כך, אני בטוח שברוב החופות רב חיים לא נהג כך. כשהיה לו רק צלצילו של ספק אם מסרו את היין, אם תומס המייסס הופשו כדין, אולי יש חשש רחוק שגוי נגע ביין, אז מסתם הוא לא שתה. ולכן מעטים מן הסתם היו החופות שרב חיים יכול היה לרשות לעצמו לנהוג כפי שחפץ לנהוג. ולכן הברית קרוב עדיין ליווה אותו להרבה חופות והוא לא נהג כך. אבל הוא לא נהג כך משום החששות שלו של קשס ושל תומס המייסס. ורפסן חזל הגיע דם מחופות אחרות שכך הוא ראה אותו לנהוג. זה האחרור שלי, זה האחרור שלי במה שנראה לנו כסירה במנהגו של רב חיים בריסקו. אגב, גם רבי יוסף חיים זוננפלד נהג כך, גם רבי יוסף חיים זוננפלד נהג כך, היו עוד גדולים שנהגו כך. אבל בויסן כלולי, כפי שאנחנו רואים גם בפני ישוע, יש מחלויקס ומנהגים שונים מימי קדם. ונטיאס ליבי, כך נטיאס ליבי, אף על פי שאין בדברים אחריך, מקצת מן הדברים שאמרתי הם ברורים בעיניי. הסברה שאני אומר עכשיו זה נטיאס הלב, אף שאין בו אחריך. אבל ליבי יאמר לי שברכס היין תלוי בברכס הארץ. אם ברכס הארץ עם ברכה שמותר על החוסן, מסתם שגם ברכס היין תקנו שהוא צריך לשתות והוא צריך לברך. אם קום ביחס אדיסון זה לא ברוכה של החוסן, אז מסתבת שגם ביחס היין זה לא עבדף כל החוסן. מי שאומר את ביחס אדיסון הוא שיברך על הכוס, והוא שישתה את הכוס ולא עבדף כל החוסן. אז יכול להיות שמנהגים אלה בנוגע לשתיית הכוס תלויים ביסודם במה שנחלקו בכל גדר ביחס אדיסון, אם זה ביחס המצווה שמותר על החוסן או שמה לא קשור. זה ברכס השבח של הנויודים, ואולי זה השורש של המנהגים השונים, של השיטות השונות בנוגע גם לברכת היין, שגם בו, כפי שציינתי, כפי שהבאנו, יש מנהגים שונים ושיטות שונות, מי בעצם צריך לשתות מנקות ומי בעצם צריך לברך עליה. עוד סוגיה מאוד מעניינת, בגוס של רבי שפייסך פרנק על הטור. פעם היו טורים, אני חושב, הוצאת אל המקורות, שהדפיסו בהם את הגיליונס, את האור של רבי שפייסך פרנק, דברים יקרים מפז, כמו כל דבריו של רבי שפייסך פרנק, שיש בהם ישות וסגנון מיוחד. ובטורים האחרונים, שהדפיסו בשנים האחרונות, כמובן שהשמיטו את הגוס האלה, אני לא יודע בכלל איפה, כן הדפיסו אותם בשנים האחרונות, וחבל כי יש בהם אוצר בלום של חדיש התורה. בהרצרי על הטור באבן ועזר סמנסנך בייס מביא רבי שפייסך פרנק סיפור מעניין. נעשה בגודל לכות אחד מגדול ירושלים. רבי שפייסך פרנק לא כותב את שמו כי הוא חולק עליו ודוחה בדבריו, אבל מכיוון שלדעתנו הדברים של אותו גודל הם לא כל כך נדחים, אפשר לגלות שזה היה האדרס. האדרס היה מגדול ירושלים. הוא היה בעל המייסה, פעם הוא סידר קידושין, ובטעות הוא ברך שעקו במקום ברפי הגופן. ואף על פי שהיה אחר כדי דיבור, הוא חזר וברך ברפי הגופן ושתה מן הכל. וכאשר נשאל מהכת איסה, סברוכה לבטולה, על הכל אם ברך שעקו יוסי דרך הבוסה, בדיעבד יוסי דרך הבוסה בברך שעקו גם על היין. אז למה חזר ובירך? לחוי לזה ברוך על הבטולה. אמר הדרס כך, הדין הזה שמי שבירך שהאכל על היין יוצא ידי חבוסה, זה רק אם הוא מברך לעצמו. אבל המברך לאחרים, אותם אחרים יאמרו לו לתיקון אישי דרכיכו, ולא אליו. מכיוון שהוא שליח של אחרים, הוא שליח לתקן ולא לעוות, לתיקון אישי דרכיכו ולא אליו, ולכן הברכה בטלה לא יוצא בו, והוא חזר ובירך בו לפי הגופן. כך מביא רבי שפייסך פרנק חידוש עצום של אחד מגדולי ירושלים. מה זה בגאונך? רבי שפייסך פרנק חולק על דבריו ותמיה ואומר, מי אומר בכלל שזה ברוכה של החוסן? מה פתאום? לשיטה סרם ואם כך מסתבר ברוכה של המצטון מותר על החוסן, אבל לשיטה סרות שזה ברוכה של שרח ולא קשור לחוסן. כך כותב רבי שפייסך פרנק, ואם כן הוא נכנס כאן לספק של ברוכה לבטולה. ולכן האסרי דוחה את סברתו של אותו גורן.
ואני תמה על תמיעתו של העצרי, כיצד החליף את ברכת הידסן בברכת היין. מה העניין זה עצם זה? הלו שם מדובר בברכת היין, הוא בירך שאכל במקום בו ידפי הגופן. של ערב יש פסח פרנק, אולי הלוכי כדברי הרות, שהברכה לא מותר על החוסן. כמה מדובר בברכת הידסן, כמה מדובר בברכת היין. אז לפי דרכי, שאמרתי לפני מספר דקות, שהלב נויטה, שהשאלה על ברכס היין תלויה בשאלה של ברכס הילסין, אז יש טעם בדבריו של פסח פרנק, אף על פי שזה לא משתמע מדבריו. ובשום זלמן כבר טמע על הפסח פרנק, איך הוא החליף שתי ברכות? מה העניין זה אצל זה? אני אומר שכנראה שהוא הבין בפשטס שברכס היין תלויה בברכס הילסין, אבל עדיין אתם בעצם עומד במקומה, משום ש בכל אופן לא נוהגים שם הצעה תגידי ששוטה מן היין, אז יהיה ברכס הידסין אשר יהיה גדרו אשר יהיה, אבל בפועל נהגו שם הצעה תגידי שלא שוטה מן היין, רק החוסן והקלה, ואם כן צודק לכל לרבש פסח פרנק, הוא לא מברך לעצמו, הוא מברך בשביל אחרים, ותיקון אישי דרתיחו ולא ליאב. כן, אז צודק הדרך. צודק הדרך שאפשר לומר כאן לתיקון אישי דרתיחו ולא ליאב. אף על פי שהוספתי קצת צבלים להסוד אשר הבית בית הפרנק של דבריו, לא יהיו נראים כטעות בדבר המשנה, כתועז בעלמה, כנראה, ויש טעם לומר שברכת היין תלויה בברכת הידסין, אבל בכל אופן, מכיוון שכך נהגו, שמברכים את ברכת היין בשביל החוסן, אז צדק הדרך שתכונה שדרתיחו ולא אליאס. אז אני כבר לא יודע, אני כבר לא יודע איך נהג הדרך, כי שמוע תולן נהג כן לשתות מנקות. רבי יוסף חיים זנפל בירושלים נהג ללקה קצת יין מידו. אז אולי נהג הדרס לשתות מנקות, אבל אני חושב שזה לא יכול להיות. כי אם הוא נהג לשתות מנקות, אז היה נוהג אחרת. אז היה קודם כל שוטה בעצמו. כי על עצמו אי אפשר לומר לתקינה שדרתיחו ולא אליאפס. אחר כך היה חוזר ומברך בשביל החוסן והקלה. קודם כל ודאי שיהיה שוטה בעצמו, כדי שלא יהיה דרוכו לבטולה. ומכיוון שלא נהג כך, נקט שהמסעת כדי שנמרך רק בשביל החוסן והקלה. ואני אומר דבר פשוט, אני התווכחתי פעם ממישהו על זה. מסעד הקדישן אשכנזי, שלא נוהג לשתות מנקות, והוא בורך בו לפי הגופן בשביל החוסן וקלה, ופתאום נתקף בצמאון ורוצה לשתות מנקות, צריך לחזור ולברך. ואם הוא שותה בלי ברוכה, זה עושה לודם שיהיה מיודם את זה בלי ברוכה. כי כאשר אדם מברך לא הפי החבר את החבוצה, ולא מתכוון לצאת בעצמו, זה כאילו הוא לא בירך. ואסור לו לשתות על סמך ברכה זו. ולכן הדרס לא יכול היה לפתור את הבעיה שלו בכך שקודם כל ישתהו ואחר כך יחזור ויברך בשביל החוסן וקלה. לא, הוא לא יכול לשתות. ולכן נהג כאשר נהג, ואם כן תימה על הסוגה של רבש פסח פרנק. אבל לעצם החידוש של הדרס היא בדידית על יסורך להגיעים קודם. בסבורה ביאלמה. לאמת סברה של התיקון של התיכו ולא ליאפס שאנחנו מוצאים בשליחת, ולומר את אותה הסברה בשמי הכהנה, הכלי צורך יהיה גודל אם אפשר לעשות כזה דבר. אף על פי שמצינו כבר באחד מגדוי להפויסקים, שכותב סברה מאין זו, שואל המשה וביושב שול נתנזון, שהיה גם הוא בדורו, מהגדולים היחידים שבדור בפסק. רבי יוסף שואל נתנזון בשאלת התשובה שואל המשף, קשה לתת כתובת מדויקת בספר העצום הזה, שהוא רוחב מן ים, כל כך הרבה חלקים ומהדורות. שאלת התשובה שואל המשף בכרך חלק בייז, סימן חוף בייז, בקטע האחרון של התשובה, כי גם התשובות שלו מאוד מבולבלות לפעמים, רואים בעליל שהגאון העצום הזה רבי יוסף שואל נתנזון, לא כמו היום שלפני שמוצאים שאלת התשובה שיושבים 6 חודשים על הספר ויש מכון אחד ומכון שני ומגיעים, הוא לקח כנראה חופן של תשובות ומסל אותם את חוץ.
יש תשובה שנתבטא שלוש פעמים באותו ספר, בשואל המקשר. דבר מדהים שאני לא שמתי לב בשום ספר שוטים אחר. אותה תשובה נתבטא בחלק הראשון, בחלק השלישי. אותה תשובה ככתובה בכל שואים. מילה במילה נתבטא יותר מפעם אחת בשואל המקשר. אלה היו התנאים שבהם גדולים למדו פעם. בשואל המקשר, לפעמים בתשובה אחת, מוסיף כל מיני דברים. בכל אופן, קטע אחרון, חלק בייס, קלח אי, כותב השואל המקשר, שליח צבא בשבת קודש, שהתחיל עתו חוינן. הדין הוא שמי שהתחיל עתו חוינן בשבת צריך לסיים את הברוכה. אומר השואל המקשר, לא שליח צבא, לתקון השידרתיך ולא ליאסר. הציבור לא שלח אותו לבוא לפני הטבע שיגיד להם עתו חוינן בשבת. גם אם התחיל, צריך להפסיק באמצע הברוכה ולעבור לתפילה של שבת, כי הוא לא מוסמך לעוות את התפילה של הציבור. כך כותב השואל המקשר, אותה סברה לתיקון שידרתיכו ולא ליאסר. ויפו פי כן אני אומר שיש לחלק בתארטה בין דבריו של השואל המקשר לדבריו של האדרת. מי דיבר על מיירס? אולי זה היה בשחס? אולי זה היה במוסס? מי דיבר על מיירס? אם זה היה במיירב, אז הוא לא שלי אכתיבו, אז הוא מספר על תפילת יוחי. אני אומר שיש שני הבדלים בין מה שאמר האדרת ומה שכותב השואל המקשר. קודם כל השואל המקשר מדבר על שלי אכתיבו. המצד הכדי שנהננו שלי אכתיבו. יש הבדל בין שמי הכהן ובין יחידים לשלי אכתיבו. על שלי אכתיבו אנחנו מוצאים לשון של שליחות. הוא שלי אכתיבו. שנית, השואל המקשר פסק שלא יגמור את התוכנה, שלא ברוך על הבטולה, שלא ברוך על הבטולה. גם יוחי, אם לא גמר את התוכנה, שלא הפסק בשביל. הוא גמר את התפילה, גמר ויוצא ידי חבוסי. הדרס חידש מכוח סברה הזו לומר ברכה, לכנס לחשש של ברוך על הבטולה, וזה צריך כתפיים יותר רחבות. צריך ראיה לזה. כי בעצם הדין, הייתי אומר שבשומעי הכהן אין דין של התיקון שידעתיך ולא ליאסר. ואני לא רוצה להרחיב עכשיו מה זה שומעי הכהן. לא אם מבואי על השיטת הבית הלוי, ששומעי הכהן פירושו שהשומע בעצם מקיים את מצוותו בעצם מהשמיע, וזה לא דומה כלל לשליחו. אפילו לעבור את החזניש בצמן חופתת. אפילו לעבור את החזניש ששומעי הכהן פירושו שהמבורך מוציא את השומע ידי חייבות זוהי, וזה מעין שליח, זה מעין שליח, אבל זה לא שליח. לא צריך כאן מינוי, אין כאן מסירת כוח, שנוכל לומר, לא על מנת כן, הסמכתי אותך לעשות בשמי. הוא לא עושה בשמי, צריך כבון השומע וכבון השמיע, אבל הוא אינס שליח. אין כאן מינוי. ואפילו בשליח צבו חידוש בעיניי לומר לתיקון שידרתי חובה לא ליאסר, זה קל וחוי מביוכי. אף אותי שיש דבר מעניין, והזכרתי זאת כמה פעמים כאשר אני מדבר על שומעי הכהנה ועל שליחות. נכון, שומעי הכהנה לא קשור לשליחות, ואף אותי כן. במקום אחד בלבד בשיש הסדרה משנה אנחנו מוצאים את הלשון שליחות של אדם כמו יצא. בגמורה מוצאים במקומות רבים, אבל רק פעם אחת במשנה כתוב שליחות של אדם כמו יצא. ואיפה זה כתוב? קדישן ברוכס למד א', שליח ציבר שטו סימן רע לשואל חוב, מפני ששליחות של אדם כמו יצא. הרי מה יותר שליחות משליחות של אדם כמו יצא? בשליחות של אדם כמו יצא כתוב דווקא על שליח ציבר. ויפה פי כן הייתי אומר שזה לשון, לשון מושאל, זה לא גדר של שליחות. אבל מה עשה שרבני יוינה בברוכס למדלת כותב על המשנה הזו, שליחת בשטו סימן על השולחוב מפני ששליחו של אדם כמו יצא, כמו שאמרו ברש פרק בייס בקדישן מנעין ששליחו של אדם כמו יצא, כך כתוב ברבני יוינה. ומשנה מדבריו שאכן שליחת בו הוא שליח, שליח של שליחו של אדם כמו יצא, שליח כמו השליח של כן תרים וגמתם, כמו השליח של גרשן, של תחומה, או לפי שמה שמסנה מרבן יוני, יש יותר טעם לדבריו של השואל המקשר. אבל עדיין בעיניי הפסק של הדרס הוא חידוש עצום, לא רק חידוש גדול.
לא משום הפיקפוק של ההר צבי, שלכאורה איננו נכון, אלא משום שקשה בעיניי לחדש על שומע כעוינה, כאשר אפילו לא מדובר בשליח ציבור ששייך ואומר לתיקון אישי דרכיכו ולא אליהו. כן, זה נקודה נוספת שההר צבי מעריך בו, וגם רב שלמה זלמן דן בכך כנגד ההר צבי במחשבים מחלק א' סימן י"ח. אבל אני דווקא רציתי להעיר זווית שהם לא נוגעים בו, ובעיניי הוא הלכס לגברת את צורך אינגוס. אז עסקנו בהרחובה בברכס אליסן, בתחילת דברינו בעצם מהות השליחות של אליעזר עבד אברהם. אבל כאשר אנחנו עוסקים בשליחות זו של אליעזר עבד אברהם, צריך גם להתבונן בדבריו של אקליוקו. מה היה לאברהם אבינו כל כך חשוב? מה הוא כל כך חשש מבנו יצחק מני? והוא אמר, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך. מה הוא חיפש שם? בארצוי, במולדתוי, בבית סובב. ייחוס. הוא חיפש בת גדולם, הרב שאין הכל. מה הוא חיפש שם? מה הוא השאיר שם מאחוריו? חוץ מאויבדי אלילה, מאויבדי אבוידי זורה. כמה מלחמות הוא ניהל לנפץ את האלילים, את הפסילים של תרח אוביב. מה הוא הדיף אותה מעל בני סקמני? במה הם היו יותר טובות? אומר הקליוקו, נכון, כולם היו אויבדי אבוידי זורה. אבל אברהם אבינו לא חשש מאבוידי זורה. כי בביתו של אברהם אבינו לא יכול היה להיות מקום לעבוד את זור. בביתו של אברהם אבינו העיר אורהו אמס במלוא תפארתה, ולא היה סיכוי לשקר והשקפה פסולה לטעות לעבוד את זור. הוא לא חשש מאויב די עבוד את זור. איסון זה שנקבצו אלה ולוחם ורבוביץ ושתל בליבם העיקר הגדול הזה של המינס הייחוד, זה בשורש של הרמב״ם בפרק הראשון של הלכות אבוידי זורה, לא חשש מאבוידי זורה, אבל הוא כן חשש וחרד עד למאוד ממידות רעות. ואברהם אבינו הוא הכיר בבני סקנני שהן מושחתות במידותיהן, והוא גם ידע בטיב משפחתו שיש בהם מידות מתוקנות, ולכן הייתה הספידה שלו. כאשר אברהם אבינו בא להניח את היסוד של כלל ישראל, כאשר הוא בא לנטוע את קרם בית ישראל, הוא מקפיד להשתית את היסודות על מידת טובס, כדרך שאמרו חז"ל ביבום את הפיים, 13 מונים יש באום הזו, רחמונים וישונים וגויים לחסדות. וזה הקפידה של אברהם אבינו, אל ארצי ואל מולדתי תלך. ולכן כאשר אליעזר עבד אברהם רוצה לעשות סימן, איך אדע שהקדוש ברוך הוא יקרא לידי את אותה אישה ראויה שנשלחתי למצוא על ידי אברהם אבינו? הוא רוצה לעשות סימן שיש בו שיא של מידת טובה. הנערו אשר תוימו, אשר תוימו שתי וגם גמלך הוא אשקה, היא האישה שהקודש ברוך הוא יעד בשביל יצחוק. ורב אייזיק שבע שיחות שלו יצייר לנו תמונה, דמות של רבקו. אליעזר עבד אברהם בא עם 10 גמלים, 10 גברתנים, והם מוצאים נערה צעירה. לפי שיטה אחת בתוספות יבום הסמך אלף הייתה בת 3, לפי שיטה אחרת בתוספות הייתה בת 14. כאן יש עבד שמן הסתם הוא בעל כוח, יש לו 10 גמלים, והגמלים מן הסתם הם אנשים גברתנים חזקים, והיא צריכה להשקות להם, ולא רק להם אלא גם להשקות לגמלים שלהם, והם יושבים ועומדים בצד. האם לא היה די אילו הייתה אומרת להם, בבקשה קחו לכם, זה מספיק מנומס, במידות מנומסות כך הייתה נוהגת, בבקשה, תקשו לבאר, תקחו כל מה שאתם צריכים. אבל היא השקטה להם, וחזרה והשקטה לגמלים.
אין אלה סתם מידות, אין אלה סתם נימוסים טובים. זה שיא של מידות קדושות. מעלה כזאת ראויה לבית של אברהם אבינו. כבר אמרו חזר בפרק ה' של מסכת סובס, איזה הם תלמידות של אברהם אבינו, כל שיש בו עין טובו, רוח נמוכו ונפש פלו, אלה הם תלמידות של אברהם אבינו. אברהם אבינו ודאי היה למדן גדול, קודם כל היה ראש ישיבה. אברהם זוכן ביושב בישיבה, כך כתוב ביומד אף חוב חס. אברהם היה תלמיד של שם. אם אני אשאל אם אברהם אבינו זכר את כל השף, ודאי, זה בושה לחשוב אחרת בכלל. ודאי שזכר את השף. סף אותי שאני אומר שהשף של אברהם אבינו היה גדול פי 10,000 מהשף שלם. מה החשבון? בבית הזור י"ד כתוב שמסכת הבית הזור של אברהם אבינו היו בו 400 פרק. הבית הזור שלנו זה 5 פרקים, כמעט 100. ובחגיג דף י"ד עומד א' כתוב שבימי קדם, בימי הראשונים היו 600 או 700 סדרי משנה. כך כתוב בחגיג י"ד עומד א'. למה יש 6 סדרי משנה? אז היו להם פי 100 סדרי משנה, והמסכתות היו כמעט פי 100 בגודל. אז חשבון פשוט שהשעה של אברהם אבינו היה פי 10,000 השעה שלנו. לא היה לו בעיה של ארון צברים, משום שבלב הכי דבורם של אירופאי, יתרו שעה ליום במחזב. אז עוד לא תקנו עץ לעשות בשם אפילו סדר סכו. אברהם היה למדן גדול, ויחל פי כן מי הם תלמידיו של אברהם אבינו. לא הסינאיז, לא האוי קריהורים, לא החריסים, לא הבקיים אלו, בעלי המידוי. עין טובו, רוח נמוכו ונפש פעלו, אלה הם תלמידו של אברהם אבינו. יסוד היסודת של אברהם אבינו, של העובס הקדושים הם תורת המידוי. בשלושת אלה, עין טובו, רוח נמוכו ונפש פעלו, כנגד הקינה והטבה והכובד שמבין הם מסורות המנועלם. אלה המידות הרעות הם, הם כל חטות, כנגדם, עין טובו. עין טובו זה ההפך של קינו. רוח נמוכו זה הפך של כובד, ונפש פלו, כדברי רבי יונה, זה ביטול של כוח הטבו, של נפש וחובו, זה כנגד הטב. כנגד הכינה והטבו והכובד שמביא למסורות המנועלם, המידות של אברהם אבינו. עין טובו רוח נמוכו זה נפש פלו. וכאשר אנחנו מתבוננים בדעת איובס ומשתדלים לקיים את דברי תנא דבעליות, חי עבוד אם לא אם המוצא יגיע מעשה למעשה אבוי צי, גם עמידו יסד מעשה אבוי צי. אולי יותר מכל דבר אחר. מסכת אחת יש בשף שעוסקת בתורת עמידו יסד. ולמסכת זו יש שני מאפיינים מיוחדים במינם. קודם כל השם, מסכת סובית. מה פתאום מסכת סובית? למה לא מסכת עמידו יסד? לא משום שהשם מידו יתקווה תפוס על ידי מסכת אחרת. יכולנו לקרוא למסכת זו מסכת מידו סויבס, מסכת הנהוגויס, אני לא יודע. מה פתאום הובויס? מה זה הובויס? בשקולם דף חס ומדלף, יש ביטוי במסכת שקולם חס ומדלף, רבי שמור ורבי קיבה הובויס הוא אוילם. כך כתוב בשקולם דף חס ומדלף. אבל אותם הובויס אמרו את כל המסכתות, לא רק מסכת סויבס. עוד מאפיין מיוחד שיש למסכת סובויס, הפתיחה של המסכת במגיד הסיוכסין. בשטלצבס המסירה של תוירה, מוישה קיבל תוירה מיסיני, ומסורה לישוע, לזכנם, לנביאם, לאנשי כנסת הגדולה, היינו מצפים שפתיחה זו תופיע בראש מסכת סובויס, בתחילת השעת, או בסוף הוקסין, בסוף השעת, מה פתאום באמצע סעיד הנזיקים? התשובה פשוטה וברורה. זה ביסודו כבר עומד לכך הבר צנורה. יש נטייה לחשוב שמידס טוידס לא צריך לשמוע מחכום. כל לב אנושי יכול להרגיש כיצד ראוי לאדם לנהוג, מהם המנומסים שנדרשים ביחסי אנוש בין אדם לחברו. היינו נוטים לחשוב שחזל שאנחנו צריכים את מוישה רבינו כדי ללמדני את המצטוסי והלא יססים והלא כל המוישה מסיני ושיורים וחצוצים ומחיסס, אבל מידס טוידס? כן, גם מידס טוידס זה טוידס אובס. גם למידס טוידס אנחנו צריכים את מוישה קיבל טוידס מסיני ונסור אל יהושע וישוע זקיינים ולנביאים. כאשר הם עצרו טוידס הם עצרו גם את טוידס המידס. כי גם מידות צריכים להיות מושתתים על דבר האלוקים, על דבריו של הקודש ברוך, ולא על תחושה טבעית של הלב האנושי. אין בו די. כבר ראינו בהיסטוריה לאן יכולים להוביל תחושות אנושיות, לאיזה חורבן ולאיזה הרס. גם המידות הם תורה של משה רבינו, שהורים בסיני ומסורו ליהושע וישוע לזקנים, ואולי יותר מכל תורה אחרת. כבר הדגשתי מספר פעמים הערה גדולה שיש לי בסנהדרין דף י"א. אינני זוכר בכל השעת גמרא דומה למה שמסופר בסנהדרין דף י"א. שם מסופר שפעם מחץ נכנס רבי לבית המדרש והריח ריח של שום. אמר, מי שאוכל שום יצא. ברור בעיניי שהתלמידים ידעו שרבי לא יכול לסבור ריח של שום, ולכן מי שאכל שום ונכנס לבית המדרש עשה מעשה נבלה, אחרת רבי לא היה פוגע בו לומר לו מי שיוכל שום יצא. אבל כך אמר רבי, מי שיוכל שום יצא. קם רב חייא ויוסף ויצאו כולם אחריו. למחרת פוגע רב שמעון בן רבי ברב חייא, והוא בא אליו בטרוניה, אתו הוא שציער אותו לאבא, איך עשית דבר כזה שאכלת שום? אומר רב חייא חס ושלום, לא יצא כזה שיצור, אלא שלא לוואי יש מי שאוכל שום. רב חייא לא אכל שום, אבל הוא יצא כדי שלא לוואי. שואל שם המרשו, אם הוא לא אכל שום, אז מה היה החוכמה גדולה לצאת? עדיין ירגישו ריח של שום, אז מה הוא רועיל? רב חייא ידע שאם הוא יוצא, כולם יצאו. ומה יקרה? רבי יושב בבית המדרש עם ארבעת הקירות, אין שיעור. אין שיעור בגלל שלא לוואי יצאת מי שאוכל שום. כן, אומר המרשו, כך ראוי לנהוג. ביטול תוירה כדי שלא לוואי. חידוש עצום. אני שמעתי מיהודים מהימן שצ'ובין הרוב כאשר הגיע לירושלים, הוא סיפר לי את זה בפליר, את המייסה הזה. צ'ובין הרוב כאשר הגיע לירושלים, וכנראה שאז בני ירושלים עוד לא ידעו להעריך מי זה צ'ובין הרוב, גודל הדור. הוא אמר שיעור בבית המדרש במנחה למארץ, והצטרף לשיעור יהודי מוכר דגים, ונדף ממנו ריח של דגים, ריח מאוד לא נעים. והמשתתפים אחרים כנראה התלוננו בפני הצ'ובין הרוב, הוא ביטל את השיעור והפסיק ללמד. מחשש שמישהו יעיר לו אותו פלוני, ואולי הוא ייפגע, אולי הוא יעלב, הוא הפסיק ללמד את השיעור. והצ'ובין הרוב, שעמס מציין כדגמוסו, גודל הדור. ויש לו מקור בדברי המרשו. סנהדרין דף י"א, על המעשה של רב חייא. אבל בכל אופן, לא זה כוונתי. חז"ל שואלים שם, רב חייא מנין לו? מנין לו שאפשר לנהוג כך? הוא למד מרב מאיר. פעם אחת נכנסו אישו לבית המדרש ואמרה, איך עוד מכם קדישני בביר? קם רב מאיר וכתב לו ספר קריסס. קמו כולם וכתבו לו ספר קריסס. כולם נתנו לגט, כדי שלא לוואי. לא רב מאיר היה זה, כפי שכל בר דעת יבין, כדי שלא לוואי. ורב מאיר מנין לו? הוא למד משמול הקוטון. מול הקוטן מנהי לו, שחני בן יחיאל, שלמד מהקודש ברוך. ואני תמיה, רב חייא מנהי לו, רב חייא היה גדול האמירוי. אני אומר בכל כובד האחריות, המילים האלה, רב חייא היה גודל האמירוי. כך מבואה במקומות רבים בשעת, גודל תלמידו של רבן יקודש. ובואו מסיע פייהי, אומר רבן יקודש, רב חייא בבונו, ראוי שתשאו להם שכינה כמו אברהם יצחוק ויעקב. לא היה ברב חייא כמו ישראל. כל ברייסה דלו נסעני ברב חייא, לא מסבין אם תהיה סמיני. רב חייא חידש הלכות לאלפים. אז מה זה רב חייא מנהיין לו? לא יכול היה לחדש? מרב מאיר, רב מאיר מנהיין לו. סתם יש מרב מאיר. כל המשנה יש בשעת המצירות של רב מאיר. הוא לא יכול לחדש? מה זה מנהיין לו? הוא למד משמיר הקוטון, משכני במחיר מהקודש ברוך. כי בתורת תמיד צריך רב. יותר מאשר בהלכות. בהלוכה יש לנו כללים. עשר דרך הלוי תסר. אין עשר דרך הלוי תסר ועשר. כאשר שתי עשר סופרים אחד את משנהו, שלי על פעס העודף. בהלכה יש כללים. במידס אין כללים. מה אדם עושה כאשר מצד אחד יש מידה נצרכת למנוע הלבון הספונים? לא לוואי מצד שני והייסם מקיים חוסף מן דמפעתם חטוי, גם כשהוא כן חטא קל וחומר כשהוא לא חטא. אז מה עושה אדם? ראוי לו לאדם להפליל את עצמו כדי שלא לוואי יש מי שכן חטא? זה צריך ללמוד לבחין הרב מאיר, הרב מאיר נשמע לקוטן עד שמגיעים לקודש בו. בתור תמיד צריך לדעת מה הדרך הראויה, איזה דרך לשקום בו אור. יש ורטול שאומרים שדוד המלך מסתולל לקודש בו ומבקש שום רונסי כיחות גדול. אמרתי פעם ורטול בילדותי שדוד אומר, אם לא הייתי חוסי, אם הייתי לטווק, אז אין לי בעיה, יש לי משנה ברורה, כל מחסך הוא בספר נכתוב, ואני יודע בדיוק כיצד צריך לנהוג. או בכבין דרך החוסד, יש לי כל מיני עניונים, וכל מיני כוונס, וכל מיני דברים. אז בקל, בקל אפשר להתקשר. חזל כבר מדברים על חוסד שויט, רואה אישה קובעת בנהור, ואיננו מציל, כי הוא חוסד. על זה אומר דומה, שאומרים, נמצא את החוסד. היה רבר, רב הנך מאלכסנדר, הוא לא קשור לשושלת של אלכסנדר. היה תלמיד של החדיש הרים, הוא היה משתמש הרבה משלים, יש הרבה סיפורים מיוחדים של רב הנך מאלכסנדר. ופעם הוא הוכיח את חסידיו בדיוק בנקודה הזאת, שצריך שמירה מיוחדת וזהירות יתרה, לא לבטל עיקרי הלכה משום מנהגי חסיד, לדעת מה עיקר, מה תפל, מה חמור יותר ומה חמור פחות. והיה משתמש במשל, וכך סיפר רב הנך מאלכסנדר. היה שר אחד, שר פריס חשוב, שהיה לו סוס מאוד יפה, והוא אהב את סוסו אהבת נפש ושמר עליו כעל בבת עינו. ובכל מקום שהשר היה הולך, היה סוחר עורבה מיוחדת ושומר מיוחד לשמור על סוסו. פעם הוא הוזמן לאירוע למסיבה שאמור היה להימשך כל הלילה, והוא כמובן שכר עורבה והביא אותו שומר וציווה עליו, פקד עליו לשמור כל הלילה על סוסו. לפני שהוא נכנס לבלות הוא אומר לשומר, תראה, אתה שומר מקצועי, אני ודאי לא צריך לתת לך עצות, אבל בכל זאת שמעתי שאם אדם חוקר חקירות וחושב בפילוסופיה אז הוא לא ירדם, אז כדאי לך אולי תמצא כמה חקירות פילוסופיות שתעסוק בהן במשך הלילה. טוב, בשתיים את זה בלילה הוא יוצא החוצה וקרב אל העורבה, הוא רואה שהשוהים לו עומד בריא, צעיר, רענן, כפי שעזב אותו. שואל אותו, מה חשבת בשתיים האחרונות? אז הוא אומר, אני עומד ותוהה. כאשר אדם אוכל דייגו לענלם החור, מקודם היה פה חור, הוא לא אכל את החור, רק את הבגל, ופתאום גם החור איננו. מצוין. חקירה מעניינת. שתיים לפנות בוקר, הוא שוב יוצא, הוא רואה, אני על משמרתי העמודה. השוים עומד כפי שעזב אותו. מה חשבת עכשיו? הוא שואל אותו. עכשיו אני עומד וחושב כבר שתיים, כאשר לוקחים מסמר עם פטיש, ומקים את המסמר לתוך העץ, לאן נעלם העץ. קודם היה מלא, עכשיו יש חור, לאן נעלם העץ. מצוין, תמשיך לחשוב חקירות פילוסופיות, וכך אני בטוח שאתה תשמע אותו. בשש לפנות בוקר נגמרה המסיבה, והוא יוצא ומתקרב לעורבה, והוא רואה שהשומר עומד, כפי שעמד בתחילת הלילה, שואל אותו, אומר לו, תודה רבה, שאת עבודה נפלאה, אבל תגיד לי, מה חשבת בשתיים האחרונות? השומר אומר, אני כבר שתיים עומד ותוהה. אם עומד שומר כל הלילה ומתפרצף, לאן נעלם הסוס? זה מה שמציק אותו. לאן נעלם הסוס? אמר רב הנך מאלכסנדר, שלפעמים גם אנחנו יכולים לעמוד, לחקור, להתפרסף, ובסופו של דרך נחשוב לאן נעלם הסוס. שלא נעשה עיקר מתפל, שלא נעשה דבר שהוא אמצעי לדבר של תכלס, שם לא נפשי כחוס לדון. ודווקא בתורת המידס, בתורת הקסיד, בתורת של הפנימי שהוא רסתי, צריך יותר זהירת. שצריך ללמוד ממעתיקי השמוע, מגדוילם, משושרת המסירה מדויר דויר, ולכן דווקא מסכת הזו קרויה, מסכת אובוי, מכל המסכת שבצד. וזה תוירותן של אובוי. עין טויבו, רוח נמוכה ונפש חייר. ועל אלה אמרו חזל, חי עבודם לא אמר, מוסר יגיע מעשר המעשב. והיא רוצה שנזכה לדבוק במעשר יובוי, והקודש ברוך הוא יגן עלינו בזכות סובס, יזכור לנו חז זה יובוי, ונזכה בקורב לביאז קרב סדק, ומהירו ויומת יובוי.